גם, אני חושבת באמת יש איזה כזה, כשבאים לייעוץ השקעה מתוך רצון שמישהו יעזור לנו, מישהו יחליט בשבילנו או יעזור לנו לעשות את זה, בסופו של דבר זה מין כזה לנתק את עצמנו כביכול מהצורך לקבל החלטה, כאילו כביכול לדלג על הפחדים שלנו ולדלג על החששות שלנו, אבל כמו ששוב, באמת לחלק את הנקודה, בסוף אנחנו היחידים שנושאים באחריות ושההשלכות הן עלינו ולא נוכל להאשים אף אחד אחרי זה. אז באמת להגיד שבסוף אין מישהו שיכול לקבל החלטה בשבילנו, אם נסכם את הנקודה המאוד חשובה הזו שהערכנו בה, זה שאין מישהו שיכול לקבל החלטות בשבילנו, ואנחנו אלה שחייבים מההשלכות של ההחלטות שלנו, וככל שאנחנו נכנסים לזה עם יותר הבנה ויותר ידע ויותר ככה החלטות, לקבל החלטה מושכלת שאנחנו מבינים את היתרונות, מבינים את החסרונות, מבינים את הסיכונים, מבינים את הפוטנציאל רווח, אוקיי? שכל הדברים האלה שצריך לקחת בחשבון שנכנסים להשקעה, אז אנחנו נעשה בחירה שהיא נכונה לנו. ושוב, אין משהו אחד נכון, יש בחירה שהיא נכונה לנו, למצב הספציפי שלנו, למטרות שלנו, לטווח הזמן שאנחנו רוצים להשקיע, לסיכון שאנחנו מוכנים לקחת. באמת אין דומה כמעט אין דומה בין שתי משפחות, לכל אחד יש את המטרות שלו ואת את היכולת החלת סיכון שלו, ובאמת הרבה הרבה גורמים שצריך להבין בהם שאנחנו לוקחים בהם החלטת השקעה. אז זה היה ככה קטע מתוך הפרק, אכניס אתכם לעניינים, והנה אנחנו מתחילים. אז אנחנו פה בפרק נוסף בפודקאסט, ואבישי פה נמצא איתי.
שלום שלום.
אז קודם כל להגיד תודה על התגובות שאני מקבלת, שאנחנו מקבלים, על זה שזה מועיל, שזה מלמד, גם כאלה שכבר עשו את הקורסים, שממשיכים את תוכניות אצלי, שממשיכים ללמוד ולהשאיר את הידע שלהם. אז תודה לכם, וזה נותן לנו בהחלט את המוטיבציה להמשיך ולהקליט פה בערב אחרי יום עבודה, ואחרי כל הילדים וכל הכיף. אבל אז באמת ככה חשבנו מה נרצה להגיד היום, ובאמת אחד הדברים שעולים הרבה זה כל העניין סביב הייעוץ. מתי נכון ללכת לייעוץ, ובכלל השאלה אולי שעוד יותר ככה נתעסק בה ונתמקד בה, זה האם יש מישהו שיכול לעשות בשבילי. הרבה פעמים מתקשרים אליי, מתעניינים בתוכניות ליווי, כשאני ככה מפרסמת ופותחת תוכניות, יש תמיד את כמה טלפונים, את כמה שיחות שבאמת שואלים אותי, האם מישהו יכול לעשות בשבילי, באמת יכולה להגיד לי מה לעשות. לא בא לנו ללמוד, אין לנו זמן להתעסק בזה עכשיו, זה לא התחום שלנו, אנחנו לא עובדים במספרים, יש מישהו שיכול לעשות בשבילנו, את יכולה או מישהו אחר יכול לעשות, והתשובה שלי היא שכן, יש מישהו שיכול לעשות בשבילכם. השאלה אם זה יהיה באמת אפקטיבי ויעיל ויביא לכם את התוצאות שאתם רוצים, וכמובן פה התשובה היא לא, ואנחנו נסביר את זה בהרחבה. בעצם למה חשוב שיהיה לנו ידע מקדים לפני שאנחנו הולכים לייעוץ, ולמה אי אפשר שמישהו יעשה בשבילנו הכל. זה לא שאי אפשר שיעשו בשבילנו, אנחנו בהחלט משתמשים ביועצים, והרבה בכל תחום אפשרי, אבל יש לזה דברים מקדימים שצריך לעשות לפני שמשתמשים בייעוץ, ולפני שמישהו עושה עבורנו. יש לנו בעצם את הצורך ואת האחריות, קודם כל ללמוד, קודם כל לדעת, להבין מה אנחנו עושים, ורק אז לפנות לייעוץ. כלומר, אין מציאות כזו שאנחנו לא נבין כלום בכסף ולא לנו ידע פיננסי ונצליח להתקדם כלכלית. הרבה פעמים הנזק יהיה גדול מהתועלת אפילו, וניכנס לתוך הדברים, וכמובן נסביר את הכל יותר בנקודות ויותר בפירוט, ושתבינו באמת מה צריך ומה נכון לעשות בשביל, כי לא צריך לדעת הכל, הרי אנחנו לא נלך ונהיה מומחים בכל תחום, אבל אנחנו כן צריכים, כן כדאי שיהיה לנו את הידע הבסיסי כדי לעשות דברים נכון, וכדי להשקיע את הכסף שלנו נכון ונהל אותו נכון. אז בואו ככה, אולי כתבנו פה כמה נקודות ונתחיל לעבור עליהם. אז כשאני מדברת על, כשמדברים על ייעוץ, אז באמת צריך להבין שבתחום הניהול הכלכלי ובתחום ההשקעות יש הרבה סוגי יועצים. יש יועץ השקעות בשוק ההון, יש יועץ השקעות נדל"ן, יש יועץ של תכנון כלכלי, שזה באמת נגיד התחום שאני עוסקת בו, שבאמת להגדיר את המטרות ולפי זה באמת לעשות תכנון השקעות. יש גם בתוך יועץ נדל"ן, יש הרבה תחומים, באמת יש רואי חשבון, יש יועץ משכנתה, יש הרבה הרבה יועצים בעצם שכל אחד הוא מומחה בתחומו, וכשאנחנו הולכים קודם כל ליועץ ספציפי, אז מן הסתם הוא ימליץ להשקיע בהשקעה שהוא מתעסק בה. למה? לא בהכרח כי יש לו אינטרס, אלא פשוט כי זה התחום שלו, זה מה שהוא מבין בזה, זה מה שהוא מתחבר אליו, וכל אחד יכול להתחבר למשהו אחר. אז מן הסתם שאם נפנה ליועץ ספציפי, הוא גם יגרום, הוא יכוון אותנו להשקיע בהשקעה ספציפית, אם זה שוק ההון, או אם זה נדל"ן, או אם זה כל סוג השקעה אחר. וככל ואין לי שום ידע מקדים, אז לא יהיה לי מושג באמת האם זה נכון לי להשקיע בסוג ההשקעה הזה, והאם מה שהוא אומר לי נכון, וזה מביא אותי בעצם לנקודה נוספת חשובה, שבסופו של דבר, אם לא יהיה לי ידע מקדים, מעבר לתחום הספציפי, האם נכון להשקיע בתחום הספציפי, אז נניח וכן החלטתי שמתאים לי עכשיו להשקיע בנדל"ן, אוקיי? יש לנו איזשהו הון עצמי ורוצים להשקיע בנדל"ן. בסופו של דבר, אם לא יהיה לי שום ידע מקדים בתחום ובכלל בהשקעות, אני לא יודע לדעת האם מה שהיועץ אומר לי הוא נכון, הוא לא נכון, נכון לי או לא נכון לי, כי יש נכון באופן כללי ויש מה שנכון לנו, ואז בעצם או שנקבל החלטה על, בעצם ולא נהיה בטוחים בה, כי זה מה שהיועץ אמר, או שבכלל לא נעשה שום דבר עם מה שהיועץ אמר, שזה גם קורה המון פעמים. ברגע שאין ביטחון בייעוץ, כי אנחנו לא מבינים, אז בעצם אנחנו לא עושים עם זה שום דבר. או שעושים דברים שהם לא בהכרח אנחנו בטוחים בהם, הם לא נכונים לנו. ואני אתן דוגמה, בתחילת דרכנו, הלכנו לייעוץ השקעות בשוק ההון, כאחד מהניסיונות שלנו להשקיע, ככה בדקנו את השטח והגענו ליועץ השקעות בשוק ההון, מאחד מבתי השקעות רצינו לפתוח איזשהו תיק השקעות, ואותו יועץ, שהוא אמנם היה מטעם בית ההשקעות, זה לא ממש יועץ, אפשר לקרוא לזה יותר סוכן, אבל שסוכן בעצם הוא עובד עבור בית השקעות, יש כאלה שעובדים עבור כמה בתי השקעות, יש כאלה שעובדים עבור בית השקעות אחד ספציפי, ואותו באמת יועץ היה עבד עבור בית השקעות הספציפי, והוא אמר בואי לפגישת ייעוץ, ואז נחליט איזה השקעה מתאימה בשוק ההון, ולא הבנו, אז זה היה ממש בתחילת דרכנו, לא הבנו יותר מדי, אני לדעתי גם הייתי שם לבד, נכון? אתה היית ב...
הייתי בצבא.
היית בצבא, כן, כן. מטבע הדברים באמת ככה, בתחילת הדרך באמת אני יותר עסקתי בנושא ההשקעות, כי אבישי ככה, היית שם ב... אי שם ב... לא יודעת איפה, אבל באמת ככה, הגעתי לאותה פגישה, והוא שאל אותי המון שאלות, כזה שאלון מאוד מקיף, על מה המטרות שלי, ואני זוכרת, אכן אני זוכרת את השאלה, מה המטרה של הכסף, מתי אני רוצה אותה, את הכסף, ואז אמרתי, אני רוצה את זה בעוד שנה, שנתיים, אני רוצה לקנות בית, בטח אני צריך את ההון העצמי, ואז גם הייתה שאלה נוספת, של האם אני מוכנה לקחת סיכון, ברור שאני תשאלו, מי רוצה לקחת סיכון על הכסף שלו, אז כתבתי שלא, אז... באמת ככה אותו יועץ, בהתאם למה שאני אמרתי, יעץ לי לשים את הכסף שלי, את ההון העצמי שלנו בסיכון נמוך, 10% מניות, ככה בנה לנו תיק ההשקעות, ש10% מניות זה סיכון מאוד נמוך, זה פוטנציאל רווח מאוד נמוך, ואחרי זה, בדיעבד, אחרי איזושהי תקופה שהמשכתי להעמיק וללמוד בעצמי על ההשקעות, הבנתי, כמה הייעוץ הזה לא היה רלוונטי עבורי, פשוט לא הבנתי מה הוא שואל אותי ולא הבנתי מה נכון לנו. אז על פניו, הייעוץ הזה ייעץ לי בצורה טובה לפי מה שאני אמרתי לו, אבל אני לא ידעתי לכוון אותו נכון, ומה זה אומר? קודם כל, לא לקחתי בחשבון ולא ידעתי את זה שכדי להרוויח מהשקעות צריך טווח ארוך בדרך כלל, דיברנו על זה גם בפרקים הקודמים כבר די הרבה, גם בפרק של שתי השקעות שחייבים שלכל אחד יהיה, וגם בכלל בכל פרק בערך אני מדברת על זה, שהשקעות זה בטווח ארוך. כדי להרוויח מההשקעות צריך לקחת טווח זמן, זה לא קורה לא בשנה ולא בשנתיים, ולמה זה לא קורה? בגלל שיש סיכון, כדי להרוויח צריך סיכון, ורק בטווח הזמן הארוך אנחנו יכולים לנטרל את הסיכון, גם בשוק ההון, גם בנדל"ן, גם בכל סוג השקעה אחר, ובאמת לא הבנתי את זה, שכדי להרוויח צריך לקחת סיכון, ושכדי לקחת סיכון אני צריכה להשקיע לטווח ארוך, ובאמת, באמת זה לא, אין בזה שום היגיון, היינו אז בני 20, אולי 22, אולי אפילו פחות מזה, ואין שום היגיון בגיל כזה צעיר להשקיע ברמת סיכון כזו נמוכה שיש לנו כל כך הרבה שנים לחסוך ולהשקיע, ואז בעצם הייעוץ שקיבלנו פשוט לא היה מותאם עבורנו, ושוב, זה לא כי היועץ היה היועץ לא טוב, זה פשוט כי היועץ שאל אותי שאלות, עניתי מתוך ההבנה שלי, אבל אני לא ידעתי לכוון אותו, לא ידעתי למקד אותו למה שאני רוצה ולמה שנכון. אבל היום, כשאני הולכת לייעוץ השקעות, אני אומרת מה אני, איזה רמת סיכון אני רוצה, האם אני רוצה, כמה מניות אני רוצה בתיק שלי, כמה אגרות חוב אני רוצה בתיק ההשקעות שלי, מה דמי ניהול שאני מוכנה לשלם, כל הדברים האלה אני יודעת ואני אומרת מה אני רוצה. היועץ יכול לתת לי אלטרנטיבות, הוא יכול לכוון אותי עוד יותר, הוא יכול להגיד לי איפה הדמי ניהול הכי נמוכים, הוא יכול להגיד לי, יכול לתת לי כיווני חשיבה נוספים, אבל ככל ולא יודע מקדים, אני פשוט לא יודע להבין את השאלות שלו, ולא אוכל לדבר תכלס עם היועץ בגובה העיניים, זה פשוט יהיה מנותק. ולכן מפה בעצם מגיע באמת החשיבות הזו, של להבין, להבין את מה שאנחנו הולכים לדבר עליו, לפני כל ייעוץ, גם אם זה ייעוץ משכנתא לצורך העניין, וגם אם זה בנדל"ן, וגם לפעמים יש תערכת ליועצים כדי ללמוד, כן? אבל באמת יש בסוף שבר לקבל את ההחלטה, חייבי שיהיה את הידע המקדים הזה, אין דבר, אין חייל כזו, שנגיד אנחנו לא רוצים להתעסק, אנחנו לא רוצים לדעת, אנחנו רוצים שמישהו יעשה בשבילנו. אתה רוצה להוסיף על זה משהו?
כן, אני חושב שמעבר לזה שיועצים אנשי מקצוע בתחומה, הם גם אמורים להיות אנשים טובים בשיווק. הם אלופי העולם בלמכור את המוצר הספציפי שלהם לכל דורש. אני זוכר סיטואציה שעוד הייתה לי לפני החתונה, שהתקשרה לאיזה סוכנת ביטוח או יועצת לענייני ביטוחים, וניסתה למכור לי איזה ביטוח חיים כזה או אחר. על התיאורים הגרפיים שתראה לי בטלפון, גרמו לי להגיד לעצמי, אין בעיה, גם מיליון שקל אני אשלם, רק תבטחי אותי בביטוח המטורף הזה. נראה לי את ביטוח שהילה ביטלה 5 דקות אחרי שהיא התוודע לחשבון בנק שלנו ועל מה משלמים ועל מה לא. אבל ברגע שהם מכניסים אותך לאיזושהי, יודעים להכניס אותך לאיזשהו מסלול מאוד מאוד ברור ולהבטיח הבטחות ולהגיד את המילים הנכונות בשביל שתשתכנע. ומספיק שיש לך את הידע הנכון בתחום, לא כדי להבין לרמת פיפס על כל דבר שהם אומרים, אלא לפחות לשאול את השאלות הנכונות, שאלות ההכוונה, ולהבין רגע איך הבן אדם שמולך מתמודד איתן. עוזרות הרבה פעמים, השאלות האלה עוזרות הרבה פעמים לראות אלף האם הבן אדם הזה באמת בטוח במה שהוא אומר, או שהוא פתאום מתחיל לזוז בכיסא, ופתאום מתחיל לו להבטיח דברים. וגם לך, זה עוזר הרבה פעמים למקד את הרצון שלך, ולדעת בדיוק מה אתה רוצה, וגם להיעזר ביועץ הזה בשביל להשיג את המטרה שלך ולא את המטרה שלו. כי המטרה שלו היא למכור, המטרה שלך היא להתאים את המוצר הספציפי לרצון הספציפי שלך, שלכם. ונראה לי בגלל זה גם חשוב מאוד הסוגיה הזאת, הסוגיה הזאת של הידע, של ההבנה על מה מדובר, על המושגים הבסיסיים, על הדברים המאוד מאוד בסיסיים בכל תחום, כדי שיהיה איזשהו מצע נורמלי לנהל עליו דיון, ולא ללכת כמו עיוור בין המצומות אחרי איזה יועץ ש... או שקיבלת עליו המצב, או שלא קיבלת עליו המצב, שהיה איזו פרסומת טובה שמשכה לך את העין, וגרמה לך ללכת אחריו, ואז בבוא היום פשוט אפשר להצטער על למה עשינו את מה שעשינו, ובאמת השם היחיד הוא מי שקיבל את ההחלטה ולא מי שהציע אותה.
זה באמת נקודה באמת סופר חשובה, העניין הזה שבסוף מי שמוכר לנו, למכור זה לא דבר רע, כן? אבל פשוט צריך להבין שאם אתה בא ליועץ מן הסתם, הוא יכוון אותך למשהו ספציפי, יש לו מוצר מסוים למכור, יש גם יועצים שלא מוכרים שום דבר, הם רק מייעצים, אבל לא משנה, יש להם אג'נדה ספציפית, יש להם משהו, רעיון שהם רוצים למכור, או מוצר שהם רוצים למכור, ולכן באמת זה כל כך חשוב להבין האם זה נכון לנו, אוקיי? היועץ חושב שזה נכון ככל הנראה, גם אתה מתבטוח, בסדר? יכול להיות שבפנים הוא יודע שזה לא נכון והוא עדיין מוכר לכם משהו, אבל בגדול בסוף באמת ההחלטה היא אצלכם והיא שלכם, ואתם רק אתם יכולים, וזה גם עוד נקודה, שרק אתם יכולים לדעת בסוף מה נכון לכם. אף אחד לא יכול לקבל החלטות בשבילכם, אף אחד, היועץ לא צריך לחיות עם ההשלכות של הבחירה שלכם, אני חושבת אנחנו הרבה מדברים מה שנקרא מדם ליבנו, ממה שאנחנו עברנו, מזה שקנינו דירה בשיווק מאוד אגרסיבי, כביכול מקום של ייעוץ ושל מקום של שמכוון אותנו לזה שזה ההשקעה הכי טובה, ושזה מראה לנו הרבה 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 מצגי שווא של איך הכל טוב וורוד. ואם היה לנו קצת ידע, אפילו באמת אפילו קצת ידע, היינו מבינים מיד, כל הנורות היו נדלקות, והיינו מבינים מיד שזה לא מתאים לנו ולא רלוונטי, שבאמת גם צריך להבין שכשיש לנו ידע אנחנו יודעים מיד לזהות נורות אדומות. נגיד בהשקעות, בנדלן זה תשואה מובטחת, בכל השקעה, גם בנדלן, גם בשוק ההון, אם מישהו מדבר על תשואה מובטחת, זה אולי פעם נעשה על זה פרק על נורות אדומות, אבל זה מיד להבין שיש פה נורה אדומה ואין דבר כזה תשואה מובטחת, וכן מי שמייצר מצג שהכל ורוד, אז לברוח. היועצים הראשונים שצריכתי לבטוח בהם, זה אלו שהראו לנו גם את הדברים שיכולים לא לעבוד. ודווקא היועץ שמראה לכם את הדברים שיכולים לא לעבוד, ואת ה... בוא נגיד ככה, גם את החסרונות, שימו לב תמיד, יש יתרונות וחסרונות, זה מאפשר לכם באמת להבין שיש פה איש מקצוע עבוד איכותי, יועץ איכותי, ומישהו שאפשר לתת בו אמון, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה בייעוץ, אבל שוב, ככל ולא לכם ידע, אתם לא תצליחו לדעות את הנורות האדומות האלה, וזה קרה לנו, באמת, עד היום אנחנו משלמים את המחירים, ולכן אני אומרת אם אפשר למנוע את זה, אז למה לא?
אני חושב שספציפית במקרה הזה זה גם דברים שהם פשוט לא אמת, זאת אומרת, אנחנו רוצים לצאת מנקודת הנחה שכולם דוברי אמת ואנחנו מדברים על אנשים ישרים, לא רוצה לדבר על אנשים שקרנים, זה לא נראה לי נכון בכלל כאילו לשים אותם במשוואה הזאת, יש אנשים שקרנים בכל מקום, יש אנשים שמוכרים שקרים בכל מקום, זאת אומרת, התמונה שהם ציירו הייתה כל כך כל כך ורודה וכל כך כל כך לא נכונה, ואנחנו כמו עיוורים, אחרי הדבר הזה, וכאילו באמת כמו שאמרתי לה, אנחנו עד היום באמת מתמודדים עם ההשלכות של זה בצורה כזאת או אחרת, ונראה לי שכמו שגם דיברנו בפרק הראשון על איך בכלל מתמודדים עם הניהול של הכסף ביחד, אז גם פה כאילו בסוף אתה יכול להאשים רק את עצמך בסוף, אין באמת את מי להאשים, וא' צריך גם פה לקבל החלטות ביחד כמובן, ו... ששני הזוג יהיו בעניין ויהיו מעורבים, גם אם אחד יודע יותר ואחד יודע פחות, נגיד אצלנו אילה יודעת הרבה יותר, ואני פשוט אומר הרבה כן, ומדי פעם שואל שאלות, אבל אני חושב שגם פה הבסיס והיכולת להתמודד גם עם ההשלכות של דברים שלא הסתדרו כמו שצריך, למרות שאפילו הלכנו ליועץ טוב, ו... הוא נתן לנו איזושהי תמונה באמת הגיונית, כולל הכישלונות של יכולים להיות וקרה הכישלון, וזה קורה גם כי אנחנו לא יכולים לנהל את השוק העולמי, ואי אפשר לדעת בדיוק מה קורה עוד חצי שנה מהיום.
זה חלק מהמשחק, שגם מצליחים תמיד.
כן, אז גם במקרה הזה, אם באת עם הידע הנכון, זאת אומרת, אתה יכול להצטער על התוצאה, זה בסדר, כאילו אפשר להצטער על התוצאה, זה לגיטימי להתבאס על משהו שלא הלך לך כמו שצריך, אבל אתה לא חי באיזושהי תחושת... טמטום עצמי כזה של וואי איזה מפגר הייתי, למה עשיתי את זה, אלא יותר בתחושה של קיבלתי החלטה, היא לא הייתה אולי מושכלת, לא הייתה הכי טובה, היא הייתה מושכלת. אפשר להסביר שהייתה מושכלת, אפשר להגיד שהייתה מושכלת, וזה אבל עדיין קורה שבדיוק את הדירה הספציפית שקניתי, לא יודע מה, אף סוחר לא אהב, או בדיוק את המניה של החברה שהבנתי למה אני צריך להשקיע בה, בדיוק קרה שם איזה משהו מאחורי הקלעים שלא הייתי מודע אליו, אבל כל עוד אני יודע להסביר לעצמי שהחלטה שקיבלתי את המושכלת, אני עדיין יכול להתמודד יותר בקלות עם ההשלכות של זה. כי נכון, כמו שאמרתי לה, עם ההשלכות מתמודדים רק מי שבסוף הוציא את הכסף על ההחלטה. היועץ, לא יודע מי, לוקח את העמלה שלו וממשיך להרפתקה הבאה, ואנחנו ממשיכים עם ההרפתקה הזאת לאן שלא נגיע.
כן, וגם אני חושבת שבאמת יש איזה כזה, כשבאים לייעוץ השקעה מתוך רצון שמישהו יעזור לנו, מישהו יחליט בשבילנו או יעזור לנו לעשות את זה, בסופו של דבר זה מין כזה לנתק את עצמנו כביכול מהצורך לקבל החלטה, כאילו כביכול לדלג על הפחדים שלנו ולדלג על החששות שלנו, אבל כמו ששוב, באמת לחלק נקודה, בסוף אנחנו היחידים שנושאים באחריות ושההשלכות הם עלינו ולא נוכל להאשים אף אחד אחרי זה, אז באמת להגיד שבסוף אין משהו שיכול לקבל החלטה בשבילנו, אם נסכם את הנקודה המאוד חשובה הזו שהרחנו בה, זה שאין מישהו שיכול לקבל החלטות בשבילנו, ואנחנו אלה שחייבים מההשלכות של ההחלטות שלנו, וככל שאנחנו נכנסים לזה עם יותר הבנה ויותר ידע ויותר רואים ככה החלטות, לקבל החלטה מושכלת שאנחנו מבינים את היתרונות, מבינים את החסרונות, מבינים את הסיכונים, מבינים את הפוטנציאל רווח, אוקיי? שכל הדברים האלה שצריך לקחת בחשבון שנכנסים להשקעה, אז אנחנו נעשה בחירה שהיא נכונה לנו. ושוב, אין משהו אחד נכון, יש בחירה שהיא נכונה לנו, למצב הספציפי שלנו, למטרות שלנו, לטווח הזמן שאנחנו רוצים להשקיע, לסיכון שאנחנו מוכנים לקחת, באמת אין דומה כמעט, אין דומה בין שתי משפחות, לכל אחד יש את המטרות שלו ואת היכולת, יחלת סיכון שלו, ובאמת הרבה הרבה גורמים שצריך להבין בהם, שאנחנו לוקחים בהם החלטת השקעה, וזה מביא אותי באמת לעוד נקודה שכתבתי פה, זה שלפי בכלל שאנחנו ניגשים ליועץ, ולפי שאנחנו בכלל חושבים איזה השקעה נכונה לנו, אנחנו צריכים בכלל להבין מה המטרות שלנו, אנחנו צריכים להבין למה אנחנו משקיעים, אנחנו לא הולכים להשקיע כדי להרוויח כסף, וגם על זה דיברנו פה בפרקים קודמים, אנחנו הולכים להשקיע כדי להשיג את המטרות שלנו בצורה מהירה יותר, ובאמת פשוט לעשות כסף מכסף, ושהכסף יעבוד בשבילנו, ומהר יותר, אבל זה קורה רק כשעושים את ההתאמה בין המטרות להשקעה, ולא בשביל להשקיע בשביל להרוויח, זה לא עובד במתכון בדרך כלל להפסד, כי אנשים חושבים עוד פעמים שאפשר להרוויח בטווח קצר, אבל כשמשקיעים בטווח קצר, בעצם אנחנו מסכנים את עצמנו מאוד, או מאוד מאוכזבים שהפסדנו, ולא מבינים שפוטנציאל רווח הוא בעיקר בטווח ארוך, ולכן, בעצם לפני שאנחנו בכלל חושבים איזה יועץ מתאים לנו, אם זה יועץ בשוק ההון, אם זה יועץ בנדלן, האם זה יועץ, לא יודעת מה, משכנתאות די לעשות מינוף על הנכס שלנו, אוקיי? כל יועץ, לפני שאנחנו ניגשים בכלל, זה רגע לעשות תהליך של תכנון, תכנון כלכלי של רכישת השכלה פיננסית, ותכנון כלכלי של הבנת המטרות שלנו, שתהליך של הגדרת מטרות, שזה מה שעושים אצלי בתוכנית, רוכשים את הידע, עושים, מגדירים מטרות, עושים תהליך תכנון מה נכון, ורק אחרי שיש לנו את כל הדבר הזה מובנה, ברור לנו, רק אז אנחנו ניגשים לייעוץ עצמו. אני זוכרת ממש מקרה של משפחה שהם התקשרו אליי, אמרו, בדיוק מה שאמרתי ככה בהתחלה, אנחנו לא מחפשים לדעת ולהבין ולהתעסק, אנחנו רוצים מישהו שיעשה בשבילנו. והסברתי להם את מה שאני מסבירה, ככה, מסבירה פה עכשיו, והחליטו באמת להצטרף לתוכנית, כי הם הבינו את החשיבות מתוך מה שהסברתי, אבל כל התוכנית הם שאלו אותי, אבל טוב, מתי מגיעים התכלס, מתי עושים, מתי כאילו משקיעים? ואמרתי להם, כל הזמן, אמרתי להם, עכשיו אתם רוכשים את הידע, עכשיו אתם מבססים את היכולת שלכם לקבל החלטות נכונות ולעשות את זה בצורה נכונה. באמת בסוף התהליך, הם אמרו לי, עכשיו הבנו את מה שאמרת לנו בהתחלה, אפילו תוך כדי התהליך היה לו קשה לקבל את זה, ועכשיו אנחנו באמת יכולים לקחת את התוכנית הזאת שבנינו פה ביחד, עושים תהליך כזה משותף של התוכנית אצלי, של הגדרת מטרות ושל בניית תוכנית כלכלית, ואמרו, אנחנו רק חתוכים, אז ליישם אותה, היינו מקבלים אותה לפני 3 חודשים כשהתחלנו, כנראה שהיינו מסתכלים עלייך, והיינו אומרים לך, טוב, אין סיכוי שאנחנו עושים עם זה משהו. כי פתאום הבינו את ההשלכה של כל, השקעה, הם הבינו את הפוטנציאל רווח, הם הבינו גם את הסיכון, האם נכון לקחת סיכון, האם לא לקחת, הם הבינו למה נכון לקחת מינוף, הם הבינו למה נכון להשקיע בשוק ההון בסיכון גבוה ומתי, באמת, היה להם את היכולת בסופו של דבר לעשות בביטחון ולקבל החלטות. אחרת, אם היו מקבלים תוכנית כזו בהתחלה, הם לא היו עושים עם זה שום דבר בוודאות. וזה באמת החשיבות הגדולה של קודם כל, בעצם, לרכוש את הידע, אם זה בשוק ההון, אם זה בנדלן, אם זה בכלל בהשכלה פיננסית, בניהול תקציב, אוקיי, בעצם לקחת את כל הדברים שמרכיבים ניהול כלכלי, פנסיה, קרנות השתלמות, יש הרבה הרבה מרכיבים, אבל לא צריך להיות, שוב, לא צריך להיות גאונים בהכל, ולא צריך להבין הכל לעומק. באמת יש בסיס שהוא משותף להמון דברים, נגיד בשוק ההון. בסופו של דבר, כשלומדים את הבסיס של שוק ההון, אז אתה כבר מבין את קרן השתלמות, מבין חיסכון לכל ילד, מבין פנסיה, מבין, פתאום אתה מבין את כל הכסף, את חצי, לא יודע מה, אפשר לומר 80-90% מהכסף שלך. אתה מבין מה זה, קצת על משכנתה, קצת על הלוואות, איך לקחת, נכון לקחת הלוואות לצורך השקעה, אז אתה, פתאום יש הבנה הרבה יותר רחבה, איך לעשות השקעת נדל"ן נכונה. לא צריך להיות, שוב, אני גם אומרת תמיד, אני לא יודעת ללכת ולאתר נכס ספציפי. מי שמגיע לצריר לנו לבחור את הדירה, אני אומרת לא, אני לא יודעת לבחור דירה, גם כשאני רוצה להשקיע בדירה. אם זה בארץ ואם זה בחול, אני לוקחת יועצים, אבל אני יודעת מה נכון לי, כמה משכנתה נכון לי לקחת, אני יודעת את הדברים הבסיסיים, כדי לדעת האם יש מקצוע שעומד בפניי, או יש מקצוע טוב, כמו שדיברנו. בקיצור, אבל באמת יש פה תהליך מקדים של רכישת ידע, של תכנון, תכנון מטרות, אוקיי? שזה גם באמת מה המטרה שלנו, אין המטרה שלי של ההשקעה, היא לעזור הילדים בעוד, שהם יגדלו בעוד 15-20 שנה, או שזה כבר עוד 5 שנים, ואז הסיכון שניקח יהיה שונה. המטרה שלי היא לקנות בית, המטרה שלי היא לקנות רכב בעוד שנתיים, ואז אני לא אשקיע את הכסף כדי טווח קצר. צריך קודם כל להגדיר מטרות, להבין מה המטרה שלי, להבין כמה זמן יש לי על המטרה, איזה סיכון אני יכול לקחת, מה פוטנציאל הרווח. באמת, אחרי שמבינים את כל הדבר, ויש תמונה ברורה של האפשרויות, של המטרות, של הסיכונים הנכונים, אז אפשר להגיש את היועץ. האם זה יועץ נדל"ן, האם זה יועץ השקעות בשוק ההון, האם זה בארץ, האם זה בחול, אחרי שיש, עושים את כל התהליך הזה, שגם זה התהליך אגב שעוברים אצלי בתוכנית, אז אנחנו פונים ליועץ הספציפי, שהוא בהחלט יכול לעשות בשבילנו. בסדר, היועץ שאני פונה ליועץ נדל"ן, יש לנו נכסים בחול, הם אלה שבחרו בשבילנו את ההשקעות, הם אלה שעשו בשבילנו כמעט את הכל. גם אם נשקיע, גם בהשקעות, בהשקעה בארץ, אם נחליט להשקיע בהשקעה בארץ, אני אקח מישהו שיעשה את כל התהליך, אני לא הולכת לאתר דירה בעצמי. מהשיקולים שאוקיי, אני לא יכולה לעשות את זה לבד, כי אני אומרת, אני לא הולכת, כדי להיות איש שטח טוב ולמצוא השקעה טובה בנדלן, צריך לעבוד, צריך באמת להיות הרבה זמן בשטח ולהביא, וזה מה שאני אומרת, אני לא רוצה, אין לי את הזמן ואין לי את, אין לי את העניין להתעסק בזה, יש אנשים שהם מספיק טובים בזה, אני אשלם להם והם יעשו את זה עבורי. גם בשוק ההון, יש לי סוכן ביטוח, שהוא מנהל לי את כל הכספים בשוק ההון, פנסיה, קרנות השתלמות, גם ביטוחים שזה לא שוק ההון, אבל והוא איש המקצוע שלי, והוא מייעץ לי, והוא עושה בשבילי את כל מה שצריך, הוא עושה בשבילי, אני לא עושה כלום, אני שולחת לו הודעה, וגם בכלל הם אנשי מקצוע מדהימים, הסוכן ביטוח שאני עובדת איתו, והם עושים הכל בשבילי, אני לא עושה כלום, אבל מה שאני עושה זה, אני בעצם, יש לי את הידע לקבל את ההחלטות בצורה נכונה, יש לנו את הידע באמת, בסופו של דבר, להבין האם נכון לנו, להשקיע בנקודת זמן הזו, האם נכון לנו להשקיע בהשקעה הספציפית הזו, האם נכון לנו לקחת עוד נקודה מאוד חשובה. בטח היום בעולם של ריביות עולות, שכבר לא, זה להבין מבחינת משכנתה, מינופים, כשנכנסים להשקעות נדל"ן, כל כך יועץ יכול לעץ לכם לעשות את זה ולהראות לכם איך התמונה נראית בגודה וכן, קחו מינוף, יש לכם שכירות שמכסה לכם את המשכנתה או את ה... הלוואה ולייצר לכם איזושהי תמונה מסוימת, אבל צריך להבין את ההשלכות כשלוקחים הלוואות לצורך השקעה. לפעמים יש כאלה שמפחדים מזה ולא עושים את זה בכלל, אף שזה יכול מאוד לקדם אותם, כי הם פשוט לא מבינים איך עובד מינוף להשקעה, ויש כאלה שעושים את זה בצורה יותר מדי לא אחראית ולוקחים סיכון גדול מדי. אז גם פה וגם פה צריך גם כן לדעת איך עושים את זה בצורה נכונה, שלא תסכן את המשפחה שלכם, מה שיכול להיות נכון עבור בן אדם X, לא בהכרח יהיה נכון עבור בן אדם Y, כי הנתונים שלהם שונים, ההכנסות שלהם שונות, ההוצאות שלהם שונות, הרמת סיכון שהם מוכנים לקחת שונה, וכל המשתנים שדיברנו עליהם הם מטרות וכו', אבל באמת להבין שכדי לדעת האם נכון לי, שוב, נכון לי לקחת הלוואה, נכון לי להתקדם לשלב הבא בכל דרך שהיא, בכל השקעה שהיא, אנחנו נהיה חייב להבין את המטרות שלנו ונהיה חייבים שיהיה לנו את הידע בכל סוג השקעה, שוב ידע בסיסי, אבל עדיין ידע כדי באמת להחליט. עכשיו יש כאלה שנחשפים לעולם הזה, ואז מתוך זה שבאמת בוא נלחוש ידע בסיסי ונשקיע, ואז הם גם מגלים שזה מאוד מעניין אותם, והם ממשיכים להעמיק, הם ממשיכים לרכוש עוד ועוד ידע, אבל זה לא מחייב. זה באמת ככה מה שנראה לי היה באמת ככה חשוב להגיד, אתה רוצה עוד להוסיף עוד משהו?
אם אני אסכם את הנקודות האלה, אני אתן דוגמה דווקא מעולם אחר. קודם כל, מה שאמרת, נראה לי מאוד ברור שההחלטה חייבת לבוא מתוך הקשר. היא לא יכולה לבוא בוואקום. ואני אתן דוגמה מעולם אחר בכלל, מעולם הנסיעות. יש לנו לכאורה מומחה תוכן בעל שם עולמי, קוראים לו Waze. הוא ידע להגיד לי כל דרך איך לנסוע. אבל מה שהווייז לא יודע, הוא לא יודע את ההקשר, הוא לא יודע עם איזה רכב אני נוסע, מה מצב הדלק, האם אני נוסע לבד או אני נוסע עם משפחה, האם אני צריך לעצור בכלל בדרך בשביל לנוח, בשביל לתדלק, בשביל לשתות קפה, הרבה דברים שהווייז לא יודע להגיד לי, האם אני אוהב לעמוד בפקק, או שאני מעדיף לנסוע יותר ופשוט לעקוף את הפקק, ואם אני פשוט נכנס לווייז, שם את הדרך ונוסע, אז באמת באמת לא מתחשב בהקשר, אבל ברגע שאני, הווייז נותן לי את האופציות, אני בתור זה שמבין את ההקשר, מבין את הצרכים שלי, של המשפחה, של הרכב, של כל הדברים האלה, יודע לעשות בחירה מושכלת בין, בין המסלולים השונים, אני חושב שגם פה זה אותו סיפור, היועץ, לא משנה איזה יועץ שאני אלך אליו, הוא ידע לתת לי מסלול, או שניים או שלושה, אבל הוא לא יודע לתת לי את ההקשר, אם אני לא מגיע עם ההקשר הנכון, ואני גם לא מבין את הדרך, אז אני יכול להיכנס לדרך ואז להגיד, וואלה, אז מפגר הייתי, צריך לבחור דרך אחרת. וכמו שתמיד אנחנו אומרים, השם העיקרי הוא רק אנחנו, אנחנו יכולים להשאיר רק את עצמנו בדברים האלה. גם אם בסוף בחרתי בדרך שכאילו הווייז הראה לי, אני צריך לבחור בסוף. אני השם העיקרי בזה שלא לא הסתדר בדיוק כמו שתכננתי. וגם פה, אם בחרנו משהו, זה לא הסתדר בדיוק כמו שרצינו, אנחנו השמים העיקריים, אנחנו ניסה בתוצאות, וכדאי שנקבל מלכתחיל את ההחלטה המושכלת, כדי להיות גם יותר שלמים עם התוצאות שקורות, גם אם הם לא, גם אם הם לא, הם בדיוק מה שתכננו שיקרו, אבל אנחנו יכולים להגיד שקיבלנו אותם באמת בצורה מושכלת ומתוך שיח, ולא באיזושהי כפייה שמישהו כפה עלינו ואמרנו, זה המסלול שאתם חייבים לנסוע בו, זאת ההשקעה שאתם חייבים לעשות, ואנחנו הלכנו אחריו כמו איזה עיוורים. וזהו, נראה לי שזה בסוף, נראה לי הסיכום הכי טוב של הפרק, זה בעצם להגיד שידע הוא חשוב, אנשי מקצוע הם מעולים, הם ידעו להוליך אותנו בדרך טובה יותר ממה שנוליך את עצמנו, בהנחה שאנחנו יודעים לתת להם את ההקשר ואת את השאלות הנכונות, לענות להם, להגיד להם את הדברים הנכונים שהכווינו אותנו.
טוב, באמת זה היה מעולה, ככה באמת להקביל את זה לוויז. באמת העניין הזה של הבחירת המסלול וההקשר. אני מסכימה עם זה מאוד, ואני מסכימה את זה באמת בצורה מאוד מאוד טובה. ואני באמת גם, כאילו, חשוב לי שתבינו שזה לא, כאילו, זה לא באוויר. קודם כל אומרת, אנחנו באמת אומרים את זה מניסיון אישי שלנו, שאנחנו אחרי ייעוץ בלי להבין שום דבר. ובאמת אומרת, אנחנו 5.5 שנים אחרי החלטה שקיבלנו הקנייה אדירה, ואנחנו עדיין משלמים מחירים היום. עכשיו אנחנו לא מאשמים עם אף אחד, כי אנחנו מבינים, אני אומרת פה היום, הלוואי היום מישהו אחד ישמע את זה ויוכל למנוע את זה, ולא מתוך להפחיד, אלא פשוט באמת ברגע שיש ידע, אפילו ידע בסיסי, אפשר למנוע המון 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 טעויות. ובאמת, בכלל, עוד משהו שאני כן אגיד, חשוב לי להוסיף, זה ללכת עם המלצות, כאילו ללכת ליועצים שיש לכם המלצות עליהם, שאתם...
המלצות מאנשים
שאתם מכירים. בדיוק, נגיד שאני ממליצה על אנשי מקצוע, ועוד מי שעוברת את התוכניות ותהליכים, ומכיר אותי ואני ממליצה, אז יש בזה באמת רמת אמינות מאוד גבוהה, ואני יודעת שזה יועצים מאוד טובים. אני עברתי, אני באמת אומרת, אני ממליצה על מעט מאוד יועצים, כי אני אומרת, אני לא אמליץ על מי שאני לא מכירה את התהליך שלו, ואני לא מכירה את היכולת המקצועית שלו ואת האמינות שלו, אבל אני יודעת שכל מי שאני ממליצה עליו, אני ממליצה עליו בעיניים עצומות, ואני גם עדיין תמיד אומרת, אני לא יכולה לקחת אחריות. אתם בסוף אלה שמקבלים את ההחלטה, אני לא יכולה לקחת אחריות לא על איך שהיועץ יעבוד, ופתאום מחר הוא החליט לעבוד בדרך שונה, אבל בסופו של דבר, באמת, תמיד שאתם הולכים למישהו, לא, שזה יהיה לכם המלצות, ולא שוב, לא המלצות שהם הביאו לכם, אלא המלצות של אנשים שאתם מכירים, בטח כשמדובר בהשקעות בסכומים גדולים ומהלכים גדולים. ועוד נקודה גם שחשוב להבין, שככה בטח בהקשר למצב הכלכלי שאנחנו נמצאים בו היום, של ריביות עולות, המשבר כלכלי וסוג של מיתון, ולא ברור לאן זה ילך, וזה יכול לקחת תקופה ארוכה שנחווה פה יותר קושי כלכלי ממה שהיה. ואפשר להתלונן, ואפשר להתייאש, ואפשר להגיד שקשה, וזה לא נכון, וזה אולי נכון. אבל בסופו של דבר יש לנו הרבה יכולת לקחת אחריות ולעשות משהו בשליטתנו. משהו בשליטתנו זה לנהל את מה שכבר יש לנו, אם זה ברמת המשכנתא, ואם זה ברמת הכספים הקיימים, ואם זה ברמת לקחת ההון עצמי שלנו ולהשקיע בצורה חכמה ואת החיסכון החודשי שלנו, מי שיש לו חיסכון פנוי. ובאמת כאילו, ולהגיד איך כן. בסדר, אני לא אומרת שצריך עכשיו בהכרח לעשות שינוי מקצה לקצה, אבל כל מה לשאול את עצמנו איך אנחנו כן יכולים להתקדם, אנחנו כן יכולים לקחת אחריות, וגם על זה דיברנו כבר בכמה פרקים קודמים. העניין אפילו הכספים הקיימים שלכם, כאילו פנסיה זה תמיד הדוגמה כל כך הקלאסית והטובה לזה ש... מה ייעוץ טוב, מה ייעוץ יכול לעשות שאנחנו מבינים ושאנחנו לא מבינים, כי כשאנחנו לא מבינים ונלך לייעוץ, אז היועץ לעולם לא ייקח אחריות על עצמו, ככל הנראה, וגם אם הוא יעשה כאילו הוא ייקח אחריות, הוא לא חי עם ההשלכות שלו, אז זה לא משנה, ולרוב מי שאין לו ידע יפסיד מאות אלפי שקלים ומיליוני שקלים לפוטנציאל בפנסיה שלו, וזה דוגמה אחת מתוך הרבה דוגמאות שבהם אם עושים את הדברים נכון, ואם ליועץ עם ידע אז גם יודעים לקבל את ההחלטות נכון, אז פה רוב האנשים לא יודעים לקבל החלטות נכון במה שקשור בפנסיה שלהם לצורך העניין, הם בוחרים איזשהו רמת סיכון שמניבה להם רווח הרבה יותר נמוך ממה שהם יכולים, אז הנה רק דבר אחד קטן שאילו היה לנו ידע כשהם הולכים ליועץ, אז היינו מרוויחים עוד מאות אלפי ומיליוני שקלים לאורך החיים, ובאמת כל פעם שאני נראה לי אגיד את זה כל פרק, כי פנסיה זה כאילו... הדוגמה הכי דרמטית, כי היא כל כך משפיעה על העתיד, כשאני רואה אנשים מבוגרים, שאילו רק הם ידעו את הידע הזה לפני, בתחילה הדרכם, הם היו יכולים לפרוש עם הרבה הרבה יותר כסף ולחיות ברמת חיים הרבה יותר גבוהה בפרישה שלהם, אז באמת להבין את ההשלכות, כשאנחנו מצפים שמישהו יקבל את ההחלטות בשבילנו, ומצפים שמישהו יעשה בשבילנו. אז שוב, יכולים לעשות בשבילנו, בהחלט, והרבה דברים בשבילנו. אני להפך, אני לא בן אדם שאוהב לעבוד קשה, אתה יכול להעיד על זה, אבל אני בהחלט משקיעה הרבה בלמידה והבנה ורכישת ידע, ואז אני יכולה לבחור את היועצים בצורה נכונה, אני יכולה להגיד להם מה אני רוצה באופן מאוד מדויק, ואז באמת יש מי שעושה בשבילי, אבל זה לא איש, אבל זה, ולא לבוא מתוך נקודה של אנחנו לא רוצים להבין, אנחנו לא רוצים להתעסק, אנחנו רוצים מישהו שיעשה בשבילנו, גם תמיד תהיה איזושהי מידה של התעסקות ועשייה, אבל בסוף גם צריך, כי כל אחד יחליט מה המחיר שהוא מוכן לשלם בשביל שדברים יקרו ויתבצעו, וזה כבר באמת גם באופן אישי, למרות שאתה מבין שהיום כשאנחנו מסתכלים על הנכסים שלנו, ורואים את הרווחים לאורך השנים, ברור שהמחיר ששילמנו של העשייה, של ההתעסקות, הוא אין ואפס לעומת העבודה שלנו, לעומת הזמן שאנחנו משקיעים בעבודה שלנו, לעומת הרווח מההשקעות שהוא הרבה יותר משמעותי, וקדשנו לו הרבה פחות זמן, זה שינוי תודעתי מאוד משמעותי. להאמין שאנחנו יכולים להשקיע יחסית מעט ולהרוויח יחסית הרבה, שוב, זה לא קורה ביום אחד, ובדרך כלל צריך לבנות את זה לאורך זמן, אבל זה המשמעות של להבין מה אנחנו עושים, זה היכולת להרוויח הרבה יותר כסף לאורך השנים, ולא רק מהעבודה, ולייצר עוד כספים ועוד מקורות הכנסה, וגם כשלא הכל הולך חלק ולא הכל עובד, לדעת לחיות עם ההשלכות ולהבין שזה חלק מהסיכונים ולהמשיך הלאה, גם כשדברים לא עובדים הכי חלק. אבל באמת כשאנחנו, כמו שאמרת קודם באמת ואני מאוד מסכימה על זה, אנחנו אלה שבסוף חיים עם ההשלכות של זה, ואנחנו אלה שככל ונתכנס את זה בצורת המושכלת, פשוט יהיה לנו יותר קל לחיות עם זה בטוב, וגם לנו היה השקעות שדברים לא עבדו לאורך הדרך, אבל קיבלנו את זה בצורה הרבה יותר טובה, כי הבנו יותר טוב ממה אנחנו נכנסים. גם זה אתה אף פעם לא מבין, עד הסוף עד שלא עושים, וגם פה לא צריך לחכות ל-100% ידע, אוקיי? זה עוד נקודה, ככה, עולה לי הרבה דברים תוך כדי, ואני מקווה שאני לא מבלבלת אתכם יותר מדי, אבל זה גם עוד נקודה חשובה. אנחנו אף פעם לא נדע 100%, זה גם חשוב להגיד, אנחנו לא לחכות שיהיה לנו הבנה של 100% וביטחון של 100%.
אנחנו לא יכולים להחליף את הווייז.
כן, אנחנו לא, עוד לא, עוד אין לנו אלגוריתם, אין לנו, לא יודעת, מקום שיש שם, קטונתי מלהבין איך זה עובד, אבל כן, אם יש לנו, אנחנו יכולים, יש לנו את הקמתה 50-60% הבנה, זה בהחלט מספיק כדי לעשות צעד ולפעול, והיועץ הוא המשלים, הוא המשלים של הידע שלנו, אין. אבל אנחנו יודעים לשאול את השאלות הנכון, אנחנו יודעים לכוון אותו נכון, אנחנו יודעים בקצור כל מה שדיברנו עליו, נצליח לסכם את הנקודות, או שכבר דיברנו, או היינו פה יותר נקודות, יהיו יותר אולי נקודות, או כבר... אז אני כן אסכם פה, אני אגיד ככה את הדברים העיקריים, אני אסוף את הכל, יכול להיות שאני אפספס כמה דברים שמה במהלך, אבל באמת הדברים הכי קריטיים שאני רוצה שתצאו מפה. בסוף, כשאנחנו הולכים ליועץ השקעות בתחום מסוים, זה התחום שהוא, שלו, זה התחום שהוא מבין בו, זה התחום שהוא נוטה אליו, אז מן הסתם שהוא יחווה אתכם לשם. האם זה הנקודה הראשונה. עכשיו, כדי לקבל את ההחלטה הנכונה לכם, האם ההשקעה הספציפית הזאת נכונה לכם, האם התחום הזה הספציפי נכון לכם, אתם יהיה פה צורך בידע המקדים. יהיה פה צורך בידע המקדים.
ובהקשר.
ובהקשר, בדיוק. ולכן, אי אפשר לדלג על השלב הזה של רכישת ידע. והנקודה השלישית זה שההשלכות ההשלכות של ההשקעה, הם תמיד יהיו שלכם, הם תמיד יהיו עליכם. ולכן, אתם אלו שמקבלים את ההחלטות, אתם אלו שיודעים גם מה הכי טוב בשבילכם, גם ברמה הרגשית, גם ברמת השכלית, כלומר ברמת מה המטרות שלכם. אוקיי, שזה הנקודה הרביעית, שקודם תבינו מה המטרות שלכם, תבינו את הסיכונים שבכל השקעה, בואו נבין רגע את הבסיס של כל נושא, כדי להחליט איזו השקעה נכונה לנו, איזה רמת סיכון נכונה לנו, בהתאם למטרה שאנחנו רוצים. אז באמת זה מה שנקרא לעשות תהליך של תכנון כלכלי, של תכנון פיננסי, לפני שאנחנו ניגשים בכלל לייעוץ השקעות הספציפי, אם זה שוק ההון, ואם זה דירה בארץ, אם זה דירה בחול, וזה סוגי השקעות שאני בעיקר מתעסקת בהם, ויש לי בהם ניסיון. ובאמת, תשתמשו ביועצים, תשמעו את דעתם, אבל באמת, וגם תזכרו שלכל יועץ יכולה להיות דעה שונה, וזה לא אומר שזה לא, הם לא יועצים טובים, אבל תגיעו ליועצים כשאתם מבוססים עם מה שאתם רוצים, עם הידע שלכם, עם המטרות שלכם, ותשתמשו באנשי מקצוע טובים שיש לכם, שיש המלצות עליהם, ושיש להם קבלות, ושהם עשו דבר אחד או שניים, ולא רק יודעים לדבר יפה, ובאמת, תקחו את זה מכאן, ואל תשבו, מה שנקרא, רגע, קחו את האחריות, בטח בסיטואציה הכלכלית הנוכחית, אני חושב שזה עוד יותר מחזק, כמה חשוב, כמה שהתכונן לפני, עכשיו יכול להיות מודד יותר טוב עם המצב הנוכחי, ובכלל,
תגשו ידע, תקבלו החלטות טובות.
ותהנו מהכסף שלכם, ותגלו שאפשר להרוויח הרבה יותר וליהנות מהכסף, וזהו, ומקווה שלקחתם פה כמה דברים, תשתפו אותנו, אם למדתם משהו, אם ככה התחברתם, אהבתם, תשתפו אחרים, שגם הם יוכלו ללמוד, ואנחנו גם נהנים לקבל מכם את התגובות, כל שאלה שיש לכם מוזמנים לשאול בנוסף, אז תודה שככה. היית איתי פה וקראתי, הייתי את הפרק, אני חושבת שזה נותן לי את המוטיבציה הכי גדולה לדעת שאנחנו עושים את זה ביחד, אחרת לא הייתי עושה, אתם לא הייתם צריכה להתמיד, זה כבר פרק שישי, ובשביל להתמיד זה לא דבר של מה ביקח, אז תודה.
תודה לך.
זהו, שיהיה לכם בהצלחה.
ביי.